שלום צופים יקרים, אנחנו איתכם כאן בתוכנית של שלבי הסולם. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
אנחנו היום בתוכנית על הרבש, הרב ברוך שלום הלוי אשלג, מורחה. היום מלאו כ-20 שנה להסתלקותו, והפער הזמן שעבר מאז הסתלקותו, אתה מרגיש שמשהו השתנה?
ומה? העולם השתנה הרבה מאוד. אני גם כן. כולם השתנו.
אומרים שחוכמת הקבלה זה אין זמן,
חוכמת הקבלה, לא, אין זמן. אין זמן למי שמתעסק בחוכמת הקבלה, אז הוא מה שמשיג שם בהשגה שלו הרוחנית, מעבר לזמן הוא פועל. שם פעולות הן מתנהגות לא לפי השעון המכני, השוויצרי, בוא נגיד ככה. אבל הכל משתנה, ודאי. ומה שבעל הסולם ואחר כך רבש הם עשו ופעלו, זה הכל מתגשם היום בקצב מאוד גדול, גבוה. ותראה כמה מאות אלפי אנשים בכל העולם מכירים אותם. הייתי אומר כמה מיליונים כבר יודעים מי הם ובאיזושהי צורה קשורים ללימוד דרך טלוויזיה, אם זה בארץ, ודרך כל מיני המקורות האחרים, דרך אינטרנט, דרך כל מיני מרכזים שלנו שבכל העולם, בכל השפות. מה שהם עשו במשך 20 שנה האלו, אני חושב, אנחנו הצלחנו להגיש לעולם בכל מיני צורות מדיה, ועשינו בזה בסיס מאוד רחב באירופה, באמריקה, ברוסיה, בדרום אמריקה, אפילו באפריקה, באוסטרליה, קצת בסין, יפן, אסיה, שאנחנו יכולים להצביע היום כמעט בכל מדינה, אפילו מדינה עוינת לישראל, שישנם שם אנשים שלומדים ויודעים ואיכשהו משתוקקים ומתקרבים יותר ויותר למקורות של רבש ובעל הסולם. ובמיוחד רבש, קודם כל, כאדם שנכנס לחוכמת הקבלה, הוא נכנס עם השאלה בשביל מה אני חי, למה אני חי. זה בעצם מושך אותו לחוכמת הקבלה, עם זה הוא מגיע, שלא יודע לפתור סוד החיים. ואז הוא נתקע במאמרים שכתב רבש, זה בעצם העיקר מפעל חייו. ובמאמרים האלה כל אדם ואדם מתחיל לראות את המערכת הפרטית פנימית שלו, של הנשמה. כי בעצם מה שעשה רבש, הוא פתח את הנשמה של האדם כ-10 ספירות מקוריות, והתחיל להסביר במילים, בשפה,
שפת יום-יום.
שפת יום-יום, כן. שזה איך אנחנו יכולים להכיר את הנשמה שבנו, שהיא נמצאת בכל אחד ואחד. אבל תראה איך היא מתנהגת. תוציא אותה מהמסתור. תתחיל להכיר איך שהיא פועלת בך, באיזה צורות, ימין, שמאל, עליות וירידות, קדימה, אחורה, כמה על נשמה הזאת פועל אור עליון ובורא, כמה על נשמה הזאת אתה יכול לפעול, איך הנשמה הזאת יכולה להיות מחוברת עם הסביבה שלך, באיזה צורה אתה יכול להועיל להתפתחותה. זאת אומרת, הוא ממש נותן לך אנטומיה, פיזיולוגיה של הנשמה. אנטומיה זה נקרא מורכבות שלה, מבנה שלה הפנימי, כמערכת. ופיזיולוגיה נקרא איך שהיא מתנהלת על ידי איזה כוחות חיצוניים ופנימיים. וכל זה הוא עשה במאמרים שלו. ולכן אין לנו תחליף לזה בכלל. אף מקובל לפניו...
זה פעם ראשונה בעצם בחוכמת הקבלה, כזו יצירה מפורטת.
אף מקובל לא היה יכול לעשות כי לא הגיע זמן. לא שלא ידעו. כן, לא שבעל שם טוב לא ידע או ארי או רשבי. ודאי שכן. אלה ש... במיוחד בעל שם טוב, שהוא היה גדול מאוד בזן, כמה שאנחנו שומעים עליו, הוא לא בעצמו לא כתב שום דבר. אבל רבש הוא הצליח להביע את הדברים האלה בצורה מאוד מאוד רחבה, פשוטה, כמה זה 400 ומשהו מאמרים. וכל מאמר הוא דפים, דפים, ולכן כמה שאנחנו פשוט שותים מהם יותר ויותר, מקבלים אותם, נכללים מהם, אנחנו רואים כמה שהם עוד יותר עמוקים ורחבים. זאת אומרת, זה ממש, הייתי אומר, אם אנחנו מסתכלים נכון על מה שהוא עשה, והוא היה בעצמו מאוד צנוע, ובצל אבא שלו היה כל הזמן רוצה להסתתר, אנחנו צריכים להודות לו, וגם כן להבין שבלי תורה שלו, בלי הגישה שלו, בלי הפרוסדור שהוא עיצב לנו ככה ככניסה לכתבי ארי, לכתבי זוהר, לא היינו יכולים בכלל לגשת בצורה נכונה, והיינו עושים חס ושלום תורת חיים לתורת המוות. כי תורה, כמו שכתוב, היא גם צם החיים וגם צם המוות, והכל זה תלוי בגישת האדם. ואנחנו רואים שבלי גישה נכונה, אז אנשים ממש מתייבשים ועושים גם כן תורתם יבשה. וזה מה שהוא פעל, איך אנחנו ניגש נכון לתורה, ושבאמת חס ושלום שאותו כוח הגדול שיש בכתבי בעל הסולם, או שזוהר עם פירוש סולם, או שכתבי הארי בתלמוד עשר ספירות, שהם יהיו לנו באמת כסם החיים. ובלעדיו לכן, בלי רבש, אנחנו פשוט נמצאים בסכנה, כמו שכתוב, אתה יודע, יותר טוב שלא לא, לא להתעסק בזה, יוצא שכרו בהפסדו. ולכן מבחינת המעבר או ההתחלה לחוכמת הקבלה, הוא יותר חשוב לכל הקדמים הקודמים שלו. עד כדי כך, האחרון הזה, מהשרשרת המקובלים עד כה, החשוב ביותר.
אתה מדבר על בעל הסולם ועל רבש ממש כזוג, כיחידה אחת.
כי זה השלמה, זה אל זה. בעל הסולם לא, 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 זה כנראה שנשמתו הייתה בכל זאת מסוג כמו שערי יותר. ורבש היה יותר, נדמה לי, כמה שאני קטן מבין בזה, יותר דומה לנשמת בעל שם טוב. כך זה, נראה לי. כי בעל הסולם הוא... הוא גבוה, הוא אקדמאי, הוא מדעי, הוא ממש מדען בקבלה, הכל מקבל דרך השכל, בדרך כלל, אפילו רגש זה עובר דרך השכל העיוני, האנליטי מאוד, מה שאם כן רבש הוא כולו עם הלב הרחב, עם ההתפתחות דרך הרגש, ולכן זה יותר קרוב לבעל שם טוב, שגם כן רוצה להציל את האנושות דרך הלב.
אם בעל הסולם, הרב יהודה הלוי אשלג, בעל הסולם שהוא בנה סולם, אז מה הרבש, אם אפשר לדמות אותו?
איך לגשת לסולם, איך להתחיל לעלות בסולם, איך להתחיל להבין איפה אתה נמצא. אבל עד שאנחנו ניגשים לסולם, יש לנו דרך מעבר, שזה דרך של כמה שנים של הכנה, נקרא תקופת ההכנה. היא תקופה מאוד מאוד הייתי אומר, חשובה, לא רק חשובה, היא קובעת איך אתה ניגש, האם אתה בהחלט מתקרב נכון. כי דווקא לפני הסולם שאתה כבר נמצא, שרגל שלך כבר שמת על השלב הראשון, אבל לפני, עד שאתה מגיע לסולם, אתה ממש נמצא בחושך. אתה לא יודע ששם זה הסולם, ואתה אז מגיע אליה. אין לך מושג כזה. אתה נמצא ממש בחושך, ואז הוא מלווה אותך עד הסולם, אומר לך איך לתפוס אותה, איך להתחיל לעלות, ומלמד אותך כמה דרגות העלייה, הלאה כבר נשמת אדם תלמדנו, אתה כבר מתוך המציאות שלך ומה שמתגלה, אתה יכול להמשיך. וגם כן, הוא לוקח אותך קדימה בהרבה, כי הוא לוקח פסוקי זוהר ותורה ומסביר לך איך אתה צריך לעבוד איתם, זאת אומרת איך לעלות הלאה, כי כל התורה היא כולה רק העלייה באותו הסולם.
אז לפי זה בעצם בעל הסולם, לא יודע אם נקרא לזה כך, אבל היה לנו בעצם חצי דרך, ואת החצי החסר השלים הרבש.
בעל הסולם הוא פעל כדי להכין את האור המחזיר למוטף, והרבש פה פעל כדי ללמד אותנו איך למשוך האור הזה okay. אלינו. ולכן הם משלימים זה את זה.
עכשיו בעצם סיפור כזה של אב ובן, שני מקובלים, אנחנו לא מכירים חוץ ממה שהיה אצל רשב"י ובנו אלעזר.
נכון, זה באמת כך. אני לא יודע אם אפשר להשוות, אני מאוד נזהר מלדבר מתוך מה שנדמה לי, מה שאני חושב. בכל זאת, לא נמצא בגובה ההשגה של הגדולים האלה, רשב"י ובנו, זה גמר התיקון, בעל הסולם ורבה, זה דרגות של גרד האצילות, איך... זה לא, לא שאני יכול להשוות ביניהם או להגיד משהו, אבל באמת אנחנו במקרים, כן, לא בהרבה מקרים אנחנו רואים את הבן שכל כך היה מכבד את האב, שהיה מבטל את עצמו כלפי האבא בכל וכל, והיה מכבד אותו כל כך, והיה הולך אחריו ממש בעיניים עצמות. זה מאוד קשה. שאלתי אותו על זה. הוא אמר, מה אתה חושב? זה היה לו פשוט.
בעל הסולם, הוא כתב שהוא זכה לנשמת הארי, והרבש, הוא לא כותב שום דבר, ונשמע כאילו הרבש עשה את זה ממש בכוחותיו עצמו, ככה בסבל, ככה בעבודה קשה.
תראה, בכל זאת הוא גדל בבית של בעל הסולם. הוא עשה כל מה שאבא שלו ציווה עליו לעשות. הוא היה כל הזמן לידו, חוץ מכמה כאלו שנים שהם היו חיים לא יחד.
נסיעות לאנגליה?
נסיעות לאנגליה נגיד, או שהוא היה חי במקום אחר מאבא, והיה הולך עליו בלילה ללמוד דרך כל גבעת שאול, זה היה שם מקום ריק בירושלים, עוד לא היה ככה
בנוי.
בנוי, כן. אבל בכל זאת כל הזמן הוא היה בקשר עמו. מה זאת אומרת בקשר? בערב שנגמרה החתונה, אז הוא מיד הלך לישון ואמר שהוא חייב לקום בלילה וללכת ללמוד. ההורים של אשתו הסתכלו עליו כמו, איך זה יכול להיות, אחרי החתונה כתוב שנה שלמה בחור חייב ככה להיות עם אשתו, אבל לא ויתר על יום אחד.
אבל בעל הסולם, הבנתי שהיה קשה עם הרבש.
כן, הוא היה דורש ממנו מאוד. קודם כל הוא דרש ממנו לקבל
סמיכה
מרב זוננפלד, מרב קוק, משני הגדולים אז. הוא דרש ממנו
בסך הכל בן 17.
כן, הוא דרש ממנו ככל האפשר יותר מהר להתחתן. מה זה דרש? הוא חיתן אותו פשוט מאוד. הוא אמר, רבש אמר, פעם בערב הגיעו אבא ואמא, ככה זקן בן 80 מספר לי, בצורה כמו ילד קטן.
כאילו שהוא חווה את זה ממש.
כן, ממש, הוא אומר, פעם אחת הגיע אבא ואמא בערב, ואני רואה במה ממש אותו בחור, שהיה אז, ככה אני זוכר בטבריה, ישבנו והוא סיפר. והם אמרו, ברוך, אנחנו מצאנו לך
קלה.
וביום חמישי יש לך חתונה, תבוא לשם ולשם, וזהו. ואחרי יום של לימודים בישיבה, הגיע בערב לאיזה חצר בירושלים, עשו להם שם חופה. הוא אומר, אחרי חופה חילקו לכולם קוסטי ולחמניה, עוגה. זה היה ככה כל הכיבוד לזרים. המשפחה עשתה אחר כך איזשהו שולחן קטן. זה היה, היו חיים מאוד ככה. זהו, וכך היה חי. זאת אומרת, וודאי שכל הזמן ליד הבעל הסולם, וכל הזמן היה, אנחנו רואים גם כן אפילו בתמונות שכל הזמן ליד אבא ועם ראש למטה, כאילו מקבל את המרות שלו בכל וכל. זה אני ממש ראיתי באותם הדקות שהוא היה פה ושם מדבר איתי על בעל הסולם, עד כמה שהוא היה פשוט מבוטל, אז לא נמצא.
אני מבין שעד שהוא התחתן הוא לא הרשה לו אפילו ללמוד.
כן, הוא לא הרשה לו ללמוד, הוא לא הרשה לו להיכנס ולשבת ממש בבית המדרש, אבל הרשה לו להביא תה ללו ולתלמידים, קפה, תה אז לא היה, ירושלמים גם כן, הם כולם שותים קפה, אז הוא היה משתמש בזה כדי קצת לשמוע פה ושם את הדברים, להיות בעניינים. אז עד גיל 18 ממש הוא כמעט ולא למד, הוא ידע כבר ושמע, ואתה מבין שהם מסתובבים ליד זה, אבל בכל זאת בצורה עקבית לא. ומיד אחרי שהתחתן, כן.
אחד היצירות הגדולות של הרבש, שהוא רשם מפי אביו, אותה מחברת מפורסמת שנקראת שמעתי.
כן.
שבעצם זה דברי אביו, אבל זה כל הכתיבה, הרישום בעצם נעשתה על ידי הרבש.
אני לא יודע, אני זוכר שאחרי בערך 3 חודשים שהייתי אצלו, למדתי, אפילו עוד לא אצלו, אצל התלמיד שלו. לקחתי אותו כמה פעמים לרופא אוזן, הייתה לו בעיה עם אוזן, לתל אביב, ודיברנו בדרך וסיפרתי לו ושאלתי אותו, אז הוא התחיל להבחין שבאמת יש כאן ממני, כנראה מצידי, התעניינות רצינית, ואז הוא אמר, אני אתן לך משהו לקרוא. כשהתחלתי לשאול ככה, כי למדתי גם כן קבלה לפני שהגעתי אליו, וגם עוד כל מיני מקורות אחרים, ואז הוא הביא לי את המחברת הזאת, שמעתי. אוריגינל. נו, אני מיד צילמתי, אני חושב שהוא היה יודע שדבר כזה, לא שאני לא יעשה, אני מיד רצתי לאיזה מקום, לבני ברק, בבני ברק איפה שהיה אפשר לצלם, אז היו כמה מקומות כאלה נדירים, וצילמתי והחזרתי לו מחברת ונשאר לי עתק. ועם המאמרים האלו אני כל הזמן הייתי נמצא, ושהראיתי פעם מאמר משם למורה שלי, שבעצם הוא גם בעצמו למד אצל בעל הסולם, אמנם שהוא היה מורה של, חבר של רבש ותלמיד שלו, אז הוא נדהם, הוא אומר, מאיפה יש לך דבר כזה? אמרתי לו, רבי נתן לי, זאת אומרת רבש. ורבש שראה שאני ככה, הוא אמר לי, אסור לתת את זה לאף אחד.
נשמע די מפתיע.
כן, שאלתי, למה? הוא אומר, אין להם כף שמאל. ואני לא הבנתי מה זה. אבל כבר זהו, לא נתתי לאף אחד. ועד שרבש נפטר, המחברת הזאת הייתה אצלי, כשהוא נפטר, לפני שהוא נפטר, הוא הגיש לאותה מחברת אוריגינל שוב, ממש בערב שבמחרת הוא נפטר, בידיים שלי, על ידיים שלי, ואז אמר, קח את זה ועסוק בה. ואני כבר התפסתי מחברת הזאת, זה הספר השמעתי הידוע, גם כן צילמתי אותה כולה שוב וחילקתי לכולם צילומים, שלא יחשדו שאני שם משהו בעצמי, אספתי אומה, חס ושלום, לדברי אלוקים חיים, אני לא יכול להרשות לעצמי להיכנס לשם ולשנות משהו, אבל ליתר ביטחון כך עשיתי, לכולם, גם כן כל הקלטות שהקלטתי, כל השיעורים שלי איתו, גם כן שכפלתי ופיזרתי בין התלמידים שלו שהיו, אבל זה מה שהוא אמר. את המאמרים האלה אל תיתן לאף אחד, אין להם כף שמאל. אבל כשהוא נפטר וכולם התחילו להתפזר, ומי יודע מה קורה מחר עם חוכמת הקבלה, ומה יקרה איתי, מי יודע, מיום ליום, אדם הוא סך כל אדם.
אז הרגשת אחריות?
אני הרגשתי אחריות, וגם כן היה לפני דוגמה כמו עם רבי משה דליון, שזוהר, אתה יודע איך שהלך דרכו בצורה נכונה ולא נכונה, בכל מיני צורות.
מעטיפות בשוק.
כן. אז החלטתי שהכי טוב אם אני מוצא את הספר הזה, וגם כן אחרים שהציעו אותו, בצורה כמו שהוא באוריגינל. ואז פרסמתי.
עכשיו, כשהוא היה כותב את זה, שומע מבעל הסולם וכותב, הוא היה שומע, אחר כך היה יושב וכותב.
אחר כך. זה מה שהוא אמר לי. אתה לא מבין איך אפשר.
לא, יש שם מאמרים שלמים.
כן, איך אפשר, מילה במילה.
הוא לא השתמש בטייפ, כי אתה השתמשת בטייפ.
איזה טייפ באותם הזמנים?
אז
אנחנו מדברים על השנים שלא טייפ ולא כלום. פעם הביאו לבעל הסולם טייפ, סלילים כזה גדול, וכתבו כמה שיעורים שלו. אין, זה אי אפשר לשמוע כמעט, וגם כן מה שהוא מדבר שם, פסק, מוח הסתימת, נוק ודיפרדש, כל הגרדה הצילות, זה דברים שמי יודע, מי מבין. אז אני הקלטתי, כן, בערך 1,700 קלטות מהרבש.
אז איך הוא הצליח אז...
הוא הצליח לשמוע ממנו, ומפני שהוא היה בזה, מפני שהוא היה בעבודה הזאת, בשבילו זה היה בצורה לוגית פשוטה. תראה, אני חושב שאנחנו גם כן במקצת, בכל זאת לפחות אני יכול להגיד על עצמי, לא על האחרים, שאני שומע מאמר, אז אני יכול לעבור עליו לפי הסדר שלו, וכל מיני דברים. אחר כך אני מסביר, אחרי שאנחנו קוראים איזה מאמר.
נכון.
4-5 דפים, כן? אז אנחנו עוברים אחר כך על זה בעל פה. אני לא מרגיש קושי. אם זה דברים שאני עברתי, הם אצלי בנשמה. אני כאילו, כמו שאתה מספר לי על איזה דבר שקרה לך בבית. אז אתה חוזר על זה בקלות. כי זה מה שקרה לך. זה החיים שלך, זה מה שיש לך.
אבל
זה לא משהו מלאכותי חיצוני.
נכון, אבל כשהוא כתב את זה, הוא כתב את זה לפי המילים של בעל הסולם.
בטוח, כן.
הוא לא עשה איזה עבודה בדוקטורט על זה.
היה בדביקות עליו. זה הפלא שברוחניות ככה זה קורה. כשאתה מגיע לדביקות, אתה מדבר במילים שלו. כשאתה נכלל בו, אתה מתלבש בו, ואז אתה כותב. בזמן שהוא כתב אחרי שמועה, אחרי שבעל הסולם, גם כן מה זה שמועה, גם כן מה זה שמע, כתוב שמעתי, מה זה שמעתי, הוא נדבק עליו, הוא מקבל ממנו כל האור, הוא מקבל ממנו כל המאמר הזה בפנים, בתוך עצמו, האור הזה ממלא אותו, זה נקרא שהוא שומע מאמר. זה לא שהוא שומע דרך האוזן.
זאת אומרת, הוא לא שומע מילים.
נכנס בו המאמר הזה כאיזה מסירת המדיה הרוחנית, והיא מתלבשת בו, והיא נמצאת בו, והוא אחר כך, כמו מהטייפ שכתוב עליו, רק מעביר מהמילוי הפנימי שלו רוחני לשפת הכתיבה. ככה זה שומעים המקובלים אחד מהשני. לכן אין לו קושי לשמוע אפילו 10 דפים. יש מאמרים, אתה יודע, שם, ויהיו הרי מסכנות, או שם פורים, כן. כן. זה מאמרים מאוד ארוכים. אין שום בעיה. זה נמצא כבר בו. זה כבר התלבש בתוך הנשמה, זה נשאר. שקיבל את זה בדביקות.
כי רואים הבדל בין אותם כתבי שמעתי לבין המאמרים שהוא כתב בעצמו. זאת אומרת, כן, יש הבדל בסגנון. כן.
זה שפת בעל הסולם. זה שפה שלו. אמנם ששפה המדוברת, לא שפת הכתיבה.
בעל הסולם עסק בהפצת חוכמת הקבלה. הרבש, הסברת לנו שהוא הכין את המבוא לסולם הזה. האם הרבש ראית שהוא נותן אור ירוק להפצת חוכמת הקבלה?
קודם כל, אני מבין את זה כך ב-100%, מתוך זה שדיברתי איתו לא פעם אחת. שנה אחרי שהייתי אצלו, הוא אמר שאתה צריך עוד אנשים סביבך כדי להתפתח. שאלתי אותו למה לא כל כך אני רואה את ההתפתחות. אז הלכתי לתת הרצאות בתל אביב, בין החילונים, גם במכון של ברק. הבאתי משם 40 תלמידים, גם מכל מיני מקומות אחרים בתל אביב, שנתתי הרצאות, בבתי כנסת, בסתם, בכל מיני מקומות. והוא קיבל את האנשים האלו. זאת אומרת, כבר הפצת חוכמת הקבלה לחילונים, לחוג הרחב, נעשה בזמנו על ידו.
וזה בתוך בני ברק.
בתוך בני ברק, בתוך בית מדרש שלו. אחר כך בשנת 83-84 אני כתבתי 3 הספרים שלי הראשונים בחוכמת הקבלה, והוא היה יודע את זה, שאלתי אותו כמה פעמים, ככה כל מיני שאלות והמלצות שם, מה לעשות עם הספרים וכן הלאה, והוא ידע והוא תמך בזה.
שהם הופצו באלפי עותקים.
כן, זה שנת 83, זה עוד 8 שנים לפני שנפטר. אז זאת אומרת, זה ממש, והיה תומך. אחר כך שהגיעו בחורים האלה החדשים, תל אביבים, גם ממכון של ברק, ולמדו קצת חומת הקבלה, אנחנו ארגנו שוב בעצמנו איזשהו גל חדש של ההפצה, ויצאנו שוב לכל מיני מקומות, לתת שיעורים, לפרסם את הכל, והוא היה תומך בזה. זאת אומרת, הוא היה תומך על בטוח בזמנו, בצורה פרקטית, מעשית.
בשטח.
כן, בשטח, שאנחנו יוצאים ומפיצים חומת הקבלה לקהל הגדול. אחר כך הייתה שם, היה איזשהו מעשה שנפטרה איזשהו אמא של אחד מהתלמידים, והוא שואל מה לעשות, איך לכבד את האמא. אז הוא אמר, תקנה 100 עתקים של זוהר, תפרסם אותם בכל המקומות. ואז אנחנו ממש
נסעתם.
נסענו ונתנו לכל אחד מי שהיה רוצה את הזוהר עם פירוש הסולם. גם כן, זאת אומרת, יש לך מלא כאלה דוגמאות. הוא נתן לי אפשרות להקליט את השיעורים.
זה גם יוצא דופן.
כן, יוצא דופן דבר אחד, וחוץ מזה הוא ידע שזה לא בשבילי. מתי אני שומע? אני לא שומע הרי את השיעורים האלה. זה ממש לעתיד לבוא.
זאת אומרת, הוא ידע, הוא היה מודע לזה שאתה מקליט את השיעורים כדי שאחר כך זה יתפרסם.
בטוח. לפי כל המעשים שלי. גם כן מה שהוא כתב את המאמרים שלו, אני חייבתי אותו לכתוב, כי הייתי צריך לדבר עם החברה החדשים האלה שהגיעו, ושאלתי אותו מה לעשות, אז הוא אמר, אני אכתוב לך מה, והתחיל לכתוב ככה מאמרים, ואני קודם קראתי אותם לפניהם בישיבת חברים, ואחר כך הוא התחיל לפרסם אותם ממש ביניהם. זאת אומרת, הוא התחיל להפצה בצורה סדירה לקהל הרחב, ותמך בזה שאנחנו נביא עוד ועוד תלמידים. אנחנו בסך הכל עושים רק בצורה יותר גדולה. אבל כל אותם המבואות, כל אותם הדברים מה שאנחנו עושים, כבר התחילו בזמנו.
אתה מסתכל היום בדיעבד, אתה רואה היום דברים, ככל שחומת הקבלה הולכת ומתפשטת היום בארץ ובעולם, אתה רואה יותר ויותר הכנות שהיו בתקופה של רבה שזה היום יצא?
ודאי שכן, רק אני לא רואה הכנה אחת. היינו עומדים ממש על סף כניסת ספר מתן תורה למשרד החינוך בזמן הרבש. כן, כבר היה לנו הזדמנות להכניס אותה למשרד החינוך, שהם התחילו לאבד את זה, שמשהו לעשות איתה עם החומר הזה, עם המאמרים האלה, עם הספר עצמו, וזה לא יצא ועד היום לא. אבל אפילו זה כבר הייתה התחלה אז.
אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית. עבור הצופים שלנו בערוץ, מה אתה חושב שהרבש מסמל, יכול לסמל עבורם?
רבש זה המקובל האחרון שהוא מחזיק אותנו ככה על הידיים ממש, ומביא אותנו.
אני יכול לדמיין שאני וכל הצופים עכשיו בתוך הרבש.
גם ממש, על הידיים שלו כמו תינוקות, והוא ממש מביא אותנו לשער הגדול, לעולם הרוחני, ממש כך. וכך אני מרגיש העבודה שלו עלינו, גם עכשיו.
תודה רבה לך הרב לייטמן, תודה רבה לכם צופים יקרים, שלום ולהתראות.